אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, קבלו אותה. תוכנית על קבלת החלטות והתלבטויות מורכבות בהגשת רלי בריל. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון.
שלום לכולם, שלום לכולן. אנחנו ברדיו החברתי הראשון, בתוכנית קבלו אותה, פודקאסט על קבלת החלטות עם רלי בריל. והיום יש לי אורחת, מה זה אורחת? תגידי שלום רגע, אורחת.
שלום, ערב טוב, איזה כיף להיות פה.
כיף שאת פה. חדי, אני הזמנתי אותך לכאן. את בטח לא מכירה את הרדיו החברתי הראשון.
לא, אין לי מושג, בואי ספרי קצת.
אין לך מושג.
מה קורה פה? כן,
וואי,
כן.
איך זה להיות בצד השני לרגע?
מוזר, מוזר. מוזר, אבל כיף. יש בזה ככה משהו מרגש ומסקרן.
איזה כיף. כן, טוב, כן. אנחנו כבר נתחיל. אני חושבת שנפתח עם איזשהו שיר. אז איזה שיר את בוחרת שנתחיל איתו, שבזמן השיר הזה, אגב, המטרה שלכם לשתף את השידור שלנו כדי שכמה שיותר אנשים יבואו ויהיו איתנו בלייב, אבל איך תדעו מה לשתף אם אתם לא יודעים על מה אנחנו הולכות לדבר, נכון? אז בקבלו את הכל שבוע אנחנו מדברים על איזושהי התלבטות מסוימת, והשבוע החלטתי להזמין את חדי לכאן כדי שנוכל לדבר על האם לסלוח. וזה כאילו נשמע נורא obvious, אבל נראה לי ש...
אפילו שאלת אותי אם יש בעד ונגד, אם אין רק צד אחד.
אם אין רק צד, חשוב לי שיהיה כאן את כל הצדדים.
יש, יש גם וגם.
אז איזה שיר?
חנן בן ארי, איזון.
אוקיי.
כן, משהו שכולנו צריכים ככה בימים אלה.
איזון. אוקיי, אז זה ספוילר כאילו? זה ספוילר לזה? כן. טוב, אנחנו נתחיל ואתם תשתפו את השידור שלנו, אז מתחילים.
מתחילים.
שלום לכולם, שלום לכולן, הצופות, הצופים, מאזינות ומאזינים. אנחנו כאן בקבלו אותה, פודקאסט על קבלת החלטות. והיום אנחנו נדבר על ההתלבטות, שהיא לפעמים לא נשמעת כזאת התלבטות, כי זה נשמע כזה, מה, ברור מי אליו, מה זאת אומרת? אבל אנחנו נעלה את השאלה הזאת, האם לסלוח?
זה פרצוף עושה.
כן,
איזה פרצוף עשית לי.
עשיתי, האם לסלוח, איך, אנחנו נדבר על זה עכשיו, אבל קודם כל, שלב ראשון, אני מזמינה לכאן תמיד את המומחים בתחום. אז ספרי לנו, חדי, מי את? ולמה אנחנו בכלל צריכים להקשיב לך בכל הנושא הזה של לסלוח?
ערב טוב.
ערב טוב.
מה שלומך? איזה כיף להיות פה. אז אוקיי, אז נעים מאוד. קודם כל, תודה רבה ככה שהזמנת אותי, ותוכנית נפלאה, ובכלל נושא באמת ככה קבלת החלטות. הרי תמיד יש לנו יתרונות וחסרונות, וכל דבר שאפשר.
צריך לקחת את השיקולים בחשבון.
אז ככה, אז נעים מאוד. אני קוראים חדי, חדי חזן, ומה שאני עושה, אני מלווה תהליכי סליחה לשחרור כעסים. אני מגישה גם פה, כל יום רביעי, כבר שנתיים וחצי, תוכנית שנקראת סליחה יומיומית. ואני מחברת את זה באמת לנושאים ככה מהיום-יום, גם לחיים וגם לעניינים תעסוקתיים ולקריירה ולכל מיני דברים שאנחנו מתעסקים ואין לנו איזון בהם. בגלל זה ככה התחלנו עם השיר ככה של חנן בן ארי, איזון, כי הוא נותן לנו משהו, הוא נותן לנו איזה דרך ככה לעבור ולחוות משהו שהוא הרבה הרבה יותר רגוע. ואני מעבירה תהליכים אישיים והרצאות וסדנאות, ובכלל מסתכלת על כל העולם של הסליחה כבר קרוב ל-15 שנה, משהו כזה, כשפה, כדרך חיים, כמהות, כמשהו שבאמת אפשר ללמוד, לתרגל, לחיות ולהיות שם.
אוקיי, אז נראה לי ששכנעת אותי לפחות. אבל איך אני אשתכנע מזה שבגלל שאת בתוך זה, שאת גם תהיי מאוד מאוד אובייקטיבית לגבי הלא, לגבי הלמה לא לסלוח?
בוודאי, מה זאת אומרת? את יודעת, קודם כל זה עניין רגשי. ואני יכולה להגיד מה שאני יכולה להגיד ולשים מראה, אבל בסופו של דבר ההחלטה היא בידי כל אחד ואחת פה, ולהבין את המחיר שהוא משלם גם לפה וגם לפה. אז, אז זה, לא, זה לא, דרך אגב, זה לא היה רמז ככה, שמה אני חושבת בסופו של דבר.
אוקיי.
כי יש פה איזה טריק, יש פה איזה קטע.
אוקיי, אנחנו נשמע, אנחנו נשמע, נשמע את הקטע. אבל אמרת, תהליכי סליחה, אז אמנם לבקש סליחה, נראה לי שזה משהו שהוא יותר, לא יודעת אם הוא יותר קל, אבל הוא משהו, לסלוח, זה נראה לי משהו שהוא קצת יותר מורכב.
את חושבת שלבקש סליחה יותר קל?
אני לא יודעת.
כי זו שאלה יפה.
אני שואלת המומחית, אני הבאתי אותך. מה את חושבת?
לסלוח ולבקש סליחה, אני אומרת שניהם מאתגרים. כי גם כשאנחנו מבקשים סליחה, אז מה אנחנו צריכים בעצם לעשות? לשים את האגו בצד. ולהגיד בפני קבל עם ועדה, או בפני מי שפגענו בו, תהיתי. עשיתי משהו לא בסדר. זה לא פשוט. עכשיו, לא להגיד את זה ככה סתם, ואת יודעת, לשים את זה ככה לשולחן, אלא כמו שאני מסתכלת עלייך ככה בעיניים, באמת לחרי לי, סליחה שפגעתי בך. אבל זה גם לא מספיק. זה לא מספיק להגיד את המילים. צריך גם לתקן ולשפר ולעשות הרבה פעולות כדי להוכיח שאנחנו לא נחזור על זה שוב. אז יש פה איזה קושי, יש פה אתגר, זה לא קל. גם אני חושבת שגם לבקש סליחה, זה להבין באמת מה אני עשיתי, ולקחת אחריות, ולעשות חשבון נפש, ולהגיד למה הגעתי לנקודה הזאת, זה תהליך, לא סתם אני אומרת תהליכי סליחה. זה לא ככה בכפתור אחד, הלוואי, שהיה קסם כזה. אז יש פה עניין, יש פה אישיו. ולסלוח, זה גם הצד השני. נפגעתי, מישהו פגע ברגשות שלי, מישהו עשה משהו שהוא נוגד את הערכים שלי, שאני לא הייתי עושה, כנראה, ככל הנראה. איך אני מתמודדת עם הדבר הזה? זה יכול להיות מישהו ששבר לי את הלב. זה יכול להיות מישהו שיחזב אותי. זה יכול להיות גם דברים קטנים, שמישהו אמר מילה, אבל לא תמיד הוא התכוון אליה, אבל היא שינתה לי את החיים.
כן.
אז גם שם וגם פה, אני לא חושבת שיש משהו יותר ופחות. שניהם מורכבים, ושניהם הם עוצמתיים.
אוקיי. אז כמו כל פעם שאני מתחילה את התוכנית, אני תמיד מתחילה דווקא עם הלמה לא.
אוקיי.
עם הלמה לא. כל פעם אני חוזרת על זה, אבל אני אומרת, קודם כל אנחנו צריכים לדעת את הלמה לא, ואם שרדנו את זה, אז אנחנו נקבל באהבה גם את הכן, נראה לי.
את יודעת, הלמה לא והלמה כן, זה תמיד ככה, זה כמו טבלה כזאת שאנחנו עושים, הבעד והנגד, ומה שחשוב תמיד להגיד ש זה לא קשור לאורך,
בדיוק.
לכמות.
למשקל.
בדיוק, ודיברת על זה לא פעם. וזה מקסים, כי יכול לדבר אחד, שהוא לוקח את כל הקופה.
בדיוק.
ממש ככה. ממש. אז האיזון יכול להיות איזון לאו דווקא בעין של הכמות, אלא באיכות, במחירים שאנחנו משלמים בסופו של דבר. אז למה לא כדאי לסלוח?
למה לא כדאי לסלוח?
אבל תראה לי, בואי נדבר בו על סיטואציות. כאילו, למה לא כדאי לסלוח? על מה? זה יכול להיות על בגידות, זה יכול להיות על לב שבור, זה יכול להיות על אהבה נכזבת, זה יכול להיות על מה עוד? על מה עוד את?
סכסוכים במשפחה.
או, שזה נושא חזק ורגיש.
וואי, ממש.
מאוד, מאוד. ממש ככה. שלא מקבלים את בנות בני הזוג.
או בכלל, כי את יודעת, קוראים מלא דברים, על כל מיני עניינים של אגו.
נכון, ומריבות, וירושות, ועניינים כאלה. וגם מול הילדים שלנו. כמה אנחנו נפגעים, פוגעים, ולא יודעים איך להתמודד עם הדברים האלה. אז אני חושבת שזה פוגש אותנו ביום-יום, וגם דברים קטנים, דרך אגב. שאנחנו בכביש, ופתאום צועקים, ומתפרצים, ואומרים משהו, ואחר כך ככה מתחרטים, וכועסים, ולוקחים את זה אלינו, אז אני אומרת, זה תופס אותנו ככה בכל תחומי החיים. אז למה לא כדאי לסלוח?
למה לא כדאי? אני ממש סקרנית, אני כאילו חיכיתי לזה. בוא נשמע רגע, למה לא?
אז אני חושבת שהנקודה הראשונה, למה לא כדאי לי לסלוח, כי בעצם אם אני אסלח, אז אני אבטר על תחושת האי צדק שלי. הרי הוא פגע בי, מישהו אחר פגע בי, למה אני צריך לסלוח? הרי זה שלא, הוא עשה מעשה שלא טוב, שפגע בי, הוא עשה מעשה שהוא לא עומד בסטנדרטים, בערכים, במה שאני מאמינה. אז למה אני צריכה לסלוח? ואפילו יותר מזה, זה מין כזה לוותר על איזה תחושת אי צדק כזאת?
כן.
למה אני צריכה לעשות את זה? אני רוצה להשאיר את הכוח בידיים שלי. כרגע הוא זה שהקטן יותר, אני יותר הגדולה, הוא פגע בי. אני רוצה שהוא עכשיו יתחנף אליי, שירצה אותי. אני רוצה שיתאמת, או בכלל אני לא רוצה אותו בחיים שלי.
כן.
בדיוק, יכול להיות שאני גם לא רוצה אותו. זה כל כך פגע בי בצורה כזאת שאני בכלל, הוא לא מעניין אותי יותר. אז אני חושבת שנקודה ראשונה זה באמת המקום הזה שאני לא רוצה לוותר על תחושת האי צדק, ואני רוצה להרגיש באמת שאני הקורבן. את יודעת, זה הרבה פעמים לשמוע את זה, זה לא קל, אבל להיות קורבן, ותשימו לב, זה הרבה תשומת לב. הרבה תשומת לב מופנית אלינו כשאנחנו במקום כזה. ולפעמים זה נעים, לפעמים זה נחמד. ואנחנו נהנים להישאר במקום הזה, רק שהרבה פעמים נתקעים במקום הזה.
כן, ואז
זה גם, כבר... זה גם משהו בעיה. אז אני אומרת, ודבר שני זה באמת להשאיר את הכוח בידיים שלי, את השליטה בידיים שלי. אני עכשיו בעמדת כוח, אני בעמדת עליונות, הוא כביכול צריך לרצות אותי, הוא צריך להתחנף אליי. זה מקום כזה שלפעמים זה נחמד לי. אני חושבת שהנקודה השלישית זה... יש הרבה פעמים משפטים כאלה, כמו מנטרות שאנחנו חיים לפיהם. לא, לא רלוונטי אם זה נכון, לא נכון, אבל הם כמו אמונות כאלה מגבילות בשפה יותר מקצועית. אז יש משפט שאני הרבה מאוד שומעת אותו. אני בטוחה שנגיד אותו וכולם ככה יעניינו, כן, כן, בטח. לא סולח, לא שוכח. כמה פשוט? מה פתאום? כמה אני שמעתי את המשפט הזה? מישהו פגע בי. לא סולח, לא שוכח, נקודה סימן קריאה. איזה נקודה? סימן קריאה? 4 סימני קריאה. אני לא מוכן לשכוח.
רגע, ומה עם אלה שסולחים אבל לא שוכחים? זה הם באמת שלא שוכחים את זה, או שהם גם לא שוכחים?
אז בוא נפתח סוגריים או... ונגיד כן, שבאופן עקרוני אי אפשר לשכוח. בואי, את יודעת, אנחנו, אלוואי שהיה לנו כפתור כזה במוח של דילית כזה, אלוואי! איפה זה לא קיים?
האמת שאני מרגישה שאצלי זה קיים.
באמת?
נשבעת לך, אני לא זוכרת כלום. אז זה כאילו, זה או הדחקה נורא מהירה, אבל זה פשוט כזה טוב.
זה מעניין. וזה גם תלוי בעוצמות הפגיעות, ומי פגע בך? כאילו יש אנשים שזה פחות, יש אנשים שזה יותר, או שזה ככה באופן אוניברסלי כזה?
אני לא יודעת. אני לא, כאילו, טפו טפו. אבל לא פגעו בי מספיק, כנראה בשביל לעשות הסטטיסטיקה הזאת.
שככה יישאר, שככה יישאר לגמרי. זה מעניין, זה...
אבל יכול להיות שכן, ואני גם לא זוכרת. זה גם אופציה. זה גם אופציה.
את יודעת, צריך לשים לב, א', זה מתנה, זה נפלא, רק צריך לשים לב שאנחנו לא שמים את זה מתחת לשטיח, וככה מטטים את זה. ולפעמים שאנחנו הרבה פעמים באמת מדחיקים, ואומרים, אוקיי, עכשיו אני לא מתעסק עם זה. או מכחישים, בכלל מתעלמים, אומרים, מה פתאום, זה לא היה דבר כזה בכלל, אני מכחיש, ולא מוכן לקבל את זה. זה יכול להתעורר, יום בהיר אחד, וזה מסוכן, כי זה יכול להיות כמו הרגש כזה שפתאום מתפרץ, והוא יכול עם הלהבות שלו באמת להכחיד הרבה דברים, ולגרום לכעס, ולמריבות, ולזעם, ולשנאה, ואפילו להתנהגויות הרבה הרבה יותר תוקפוניות.
מעניין.
אז רק צריך לשים לב לנקודה הזאת.
אוקיי, אז אם מישהו מחליט לסלוח, הוא צריך לדעת שיש מצב שהוא גם ישתנה טיפה?
וואו. זה אפילו לא יש מצב. זה ישתנה.
אוקיי.
כי כל חוויה משפיעה על מי שאנחנו. משנה אותנו. לטוב ולפחות טוב. וכשפוגעים בנו, אז משהו ברגשות שלנו, פחות, אני חושבת שאנחנו הופכים גם להיות לפחות תמימים. פתאום העולם קצת השתנה. פתאום פגעו לנו בערכים שלנו. זה לא מה שאנחנו היינו רגילים. זה כבר לא המקום המוגן, שהכל טוב ויפה. משהו שמשתבש במערכת החיים הזאת. ובטח, זה משנה אותנו. הרבה פעמים אני פוגשת אנשים שהם הפכו להיות מאוד חשדנים, מאוד ביקורתיים. אנשים, למשל, ששברו להם את הלב ופגעו בהם, אז הם נעשים יותר סגורים, גם מבחינה חברתית. את יודעת, לאו דווקא כלפי מערכות יחסים חדשות, אבל כלפי אנשים, הם קשה להם. הם לא פתוחים, הם לא ישר ככה חברותיים ושמחים ואנשים חמים. הם כאילו שומרים על איזה דיסטנס כזה.
כן.
אז אני חושבת שכן, אני לא חושבת, זה לגמרי כן.
אז בן אדם כזה שעובר איזשהו תהליך של סליחה, ואז הוא משתנה ויכול להיפתח יותר לעולם?
אז אחד הדברים שאני תמיד עושה בתהליכים, זה קודם כל באמת רושמים את החוזקות והחולשות שלו, היום, איפה זה תופס אותו. והוא מסתכל על זה, ולפעמים הוא לא מאמין, כי את יודעת, במקום כזה שבן אדם עם לב שבור, אז הוא מרוסק. זה כאילו לקחו אותו, ואת כל הפאזל שהיה מורכב לו, חתכו אותו לחתיכות, והכל פתאום מפוזר כזה על השטיח, וצריך להרכיב מחדש, ואתה לא יודע מה החלקים האלה. ואני מדברת פה על תת אנשים שחוו אובדן, ופרדות, ומשברים, וזה יכול להיות גם, אתה יודע, חבר שפתאום העליל עליי משהו שלא עשיתי. היה לי מישהי שבכלל האשימו אותה שהיא גנבה מבחינה מקצועית, איזה מעצבת, שהיא גנבה משהו מחברה והשתמשה בלוג, אבל זה כל כך, וזה לא היה נכון, ואפילו לא בדקה את זה, אלא ישר שפתה אותה, ואתה פוסט בפייסבוק, וזה ממש ככה, כן.
שיימינג, השיימינג הזה.
כן, שזה היום כל כך חזק הדבר הזה, במקום שרגע, שנייה, נעצור, נבדוק, נספור עד 10, לא על האוטומט הזה, ננשום עד 10. ננשום עד 10. אז כן, לגמרי. אז אני אומרת לי, בהתחלה באמת, את יודעת ככה, הם בודקים מה טוב, מה לא טוב. ויותר מזה, מה אני רוצה לחזק ומה אני רוצה להחליש. כי אני מבין שהיום אני בן אדם מאוד מאוד ביקורתי, וזה משפיע עליי. זה אולי גורם לי לא להיפתח ולא ליצור מערכות יחסים חדשות, כי אני מפחד. וזו נקודה השלישית, הרביעית או החמישית, למה לא לסלוח. אני מפחד להיפגע שוב.
אז בעצם...
ראית כמה יש? נכון?
כן. אז כאילו, אם אני... אז אוקיי, רגע. קודם כל, זה משהו שעלול לשנות אותנו, וזה גם קצת מפחיד.
נכון, נכון, נכון.
יש פה איזשהו קטע.
זה לצאת מהאזור המוכר, זה להיות מישהו אחר. מי אני אהיה? אני לא מכיר את ה... אני לא מכירה את רלי החדשה. אני לא יודעת מי, מה יהיה איתה. מה, יהיה לה טוב, יהיה לא טוב? אנחנו לא יודעים, זה חוסר ודאות, אנחנו מפחדים משינויים.
כן, יש כאלה.
יש, לא כולם.
ואמרת עוד משהו עכשיו.
הפחד, פחד להיפגע.
זהו, זה.
ואני חושבת שזה הנקודה, אני חושבת שאם יש משהו שאנשים באמת מחזיקים איתם, ולא רוצים לסלוח, זה מהחשש, אפילו אני אלך... דרגה עוצמה יותר גדולה, זה פחד להיפגע שוב. כי תחשבי, שאני נפגעתי, אני מרוסקת. אני לא יכולה לעשות כלום. אין לי מוטיבציה, אין לי כוח, לא בא לי, אני מרגישה נורא. למה שאני אחווה עוד פעם את הדבר הזה? אנחנו לא רוצים להיות בדאון. זה לא קל. חכי, יש עוד.
כן, אני שומעת, אני גם מנסה להסתכל. ננסה להסתכל פה גם על זה.
על התגובות, כן. הייתי צריכה
להביא משקפיים. טוב, מי שנמצא איתנו בפודקאסט, צריך לדעת שיש לייבים בימי חמישי, בשעה 8, מוזמנים ומוזמנות להצטרף אלינו ולשאול שאלות.
נכון. וגם אם יש לכם עכשיו פה תוך כדי שאלות, על למה כדאי, למה לא כדאי, אם יש לכם מקרים שלכם, שהייתם רוצים לשתף אותנו, אז אתם בהחלט ככה מוזמנים לכתוב לנו.
כן. עוד, אמרת עוד, אני...
עוד, כן.
קל לזה.
עוד. יש מילה קשה, חזקה, שקוראים לה נקמה. מה זה עושה לך שככה אמרתי אותה?
זה כזה, אוקיי, כאילו, רגע, אם אני סולחת, אז איפה אני לא יכולה למקום. ואז מה?
ואז קשרו לי את הידיים, מה, אני פריירית? מה זאת אומרת? אני רוצה להחזיר, עין תחת עין, שן תחת שן, מה זאת אומרת? פגעו בי, אני רוצה להחזיר לבן אדם, אותו דבר, אני מחכה לרגע להחזיר לו. מכירה את זה, בוא ניקח דוגמה קטנה, שלמשל את מתקשרת למישהו, את מחפשת מישהו, והוא לא עונה לך. לא עונה לך יום, יומיים, אחרי 3-4 ימים הוא חוזר אלייך. הנה, את כבר צוחקת.
אני צוחקת.
אני עכשיו אראה לו, כן. אני לא עונה לו ישר.
אני לא עונה עכשיו.
נכון, זה דרך.
סתם לא, אני לא עונה לאף אחד. וואי, אני מסננת כל כך הרבה. סליחה, סליחה, תסלחו לי.
הנה, תראו, היא אומרת בשידור חי.
בשידור חי, סליחה, לכל מי שאני מסננת.
הנה, אנשים פה כותבים, סליחה לעצמנו, קודם כל משתחררת. נכון, נכון. אנחנו ניגע בזה בצד של הכן, אל תגלו. אז אני אומרת, בן אדם שבאמת אנחנו מתקשרים, הוא מתקשר, אני מתקשרת, אני מחפשת עכשיו מישהו, והוא לא עונה לי 3 ימים, אני באמת ככה מנסה ליצור איתו קשר, הוא לא חוזר אליי. פתאום, יום בהיר אחד, 3-4 ימים, פתאום טלפון מאותו בן אדם. ואני מסתכלת על צג הטלפון, ואני ככה מהרהרת, ואני אומרת, לא, אני לא עונה לו עכשיו, אני אראה לו מה זה. אני התקשרתי, הוא לא, הוא סינן אותי, סינן, איזה שיפוטיות, תשימי לב. הוא סינן אותי 3 ימים, עכשיו אני אראה לו, אני לא עונה לו.
אני תמיד חושבת, רגע, אולי הוא היה בבית חולים או משהו, אולי קרה לו משהו.
זה נקרא חמלה דרך אגב, זה מקסים וזה נהדר.
לא, אני תמיד חושבת על הגרוע מכל. אולי משהו קרה.
עכשיו נניח, אז זה נקרא נקמה. שאני בעצם מחזירה עין תחת עין, שאני תחשבת, בדיוק אותו דבר כמו שאתה עשית. עכשיו יש גם טינה, כי בתורה כתוב לא תיקום ולא תנתור. זאת אומרת, גם נקמה וגם טינה. וטינה זה אומר שעכשיו הוא התקשר אחרי 3-4 ימים, אני מרימה את הטלפון, ואני אומרת לו, תקשיב, את השלושה ימים אני חיפשתי אותך, ואני עונה לך למרות שאתה לא ענית לי. זאת אומרת, אני למעלה, ואתה למטה, ואני הרבה יותר טובה, אני מקטינה אותו.
המצפון הזה.
בדיוק. בוא ניקח את הסכין הזה וננעץ ככה. כן, כן. ולצערי רובנו נופלים פה, את יודעת. אנחנו מרגישים שהנקמה מאוד משרתת אותנו ועושה לנו משהו.
וזה עושה? זה עושה?
תראי, יש בה משהו. אי אפשר להגיד שלא. ויש בה איזו תחושה כזאת שהנה, אני משיגה את הצדק שלי. הרי אני נלחמת על הצדק. מישהו פגע בי, אני כועסת. כעס בעצם הוא יושב על תחושה של חוסר צדק. אני עכשיו מחזירה. אני מחזירה קדימה. אבל, כמו שאנחנו יודעים, יש לנו יד ימין ויד שמאל, ויש לנו יתרונות וחסרונות, ומה המחיר שאנחנו משלמים בכל דבר. ופה תמיד זה השאלה. אני חושבת שזה באמת המפתח לקבלת החלטות בכל דבר. מה המחיר שאני משלמת פה, ומה המחיר שאני משלמת בצד השני. אז כן, יש בנקמה גם דברים טובים, אין ספק, אבל יש גם דברים פחות טובים. היא לפעמים גורמת לנו להתמכר אליה. ואנחנו חיים לפיה. את מכירה את הסרט, או אתם מכירים את הסרט הנסיכה הקסומה?
כן.
כן. ויש שם את אניגו מונטנה. שהוא... בדיוק. שכל הסרט הוא קם, אבא שלו נפטר, אבא שלו נהרג, והוא רוצה לנקום את מות אביו, וכל הסרט יש לו משפט שהוא כמו מנטרה, לא כמו, הוא מנטרה. והוא קם כל בוקר ואומר, My name is Inigo Montana. You killed my father. Prepare to die.
כולם מכירים, כולם עשו את זה ביחד איתנו.
בדיוק. וככה הוא לאורך כל הסרט, כל הזמן משנן, והוא רואה את התמונה מול העיניים שלו, והוא רואה את הרגע שהוא יבוא והוא ינקום את מות אבי, ויבוא בדיוק עם החרב, ויעשה ככה וככה. ממש רואה את התמונה, אז רואה את התמונה מול עיניו. ואז ככה לקראת סוף הסרט, מגיע הרגע. זוכרת? מגיע הרגע שהוא בא, ופתאום הוא רואה את האדם שרצח את אביו, והוא ככה, כולו בהתרגשות, כי הנה הגיע הרגע שהוא עכשיו הולך לנקום, והוא בא ומוציא את החרב, ומסתכל עליו בעיניים, ואומר לו, My name is Inigo Montana, you killed my father, he prepared to die, ובא ולוקח את החרב והורג אותו. ואז יש דממה. פתאום, הוא לא יודע מה לעשות. נגמר לו המהות, התכלית של החיים. כל הנקמה בעצם הפכה להיות החיים שלו. הוא חי אותה. היא ניהלה אותו. הוא פשוט משהו... הוא לא הצליח לעשות שום דבר חוץ מהנקמה.
וואי. זה סרט, זה כאילו נכון? סרט ילדים כאילו, אבל זה מה
ילדים. זה? סרט ילדים. זה סרט מבוגרים כל כך, עם מסר כל כך חזק. אז אני אומרת, הנקמה היא גם וגם. צריך פשוט לשים לב לשני הצדדים כמו בכל דבר. כמו באמת בכל דבר. אז זהו, אז אני חושבת שבאמת פה ככה כיסינו יפה את למה לא לסלוח, למה אני רוצה להשאיר את זה אצלי ולהרגיש שאני צודק ולא רוצה להיפגע וזה לא פייר ולא רוצה לשכוח ולא רוצה לסלוח ואני רוצה לנקום, אני רוצה להחזיר לצד השני.
כן, כי אם אנחנו נסלוח, אז לא נוכל לעשות את זה, כאילו, אוקיי, אז זה נורא מוזר כזה, אוקיי, אני סולחת לך, יופי, עכשיו בוא ננקום, רגע, בשביל, לא, זה לא הולך, זה לא מסתדר.
גם את יודעת, גם יש כזה קטע כזה שבעצם, אוקיי, מישהו פגע בנו, ואנחנו, הוא אומר לי, סליחה, ואני אומרת לו, אוקיי, אני סולחת, אז מה, אוקיי, אז ממשיכים? מה, ממשיכים? כאילו, לא קרה כלום?
מה, כאילו, לא קרה
כלום? מה, אבל אני עדיין פקועה. ועדיין קשה לי, ועדיין רגשית, אני עדיין בסערת רגשות. אני לא יכולה ככה, בלחיצת כפתור, לעבור לסדר היום. זה לא עובד ככה. יש תהליך, יש משהו שצריך לעבור אותו, וכל אחד עובר אותו בקצב אחר, בזמן סובייקטיבי ולא אובייקטיבי. אז גם פה יש נקודה למחשבה.
וואי, תקשיבי. חזק פה היום. אבל אהבתי. יש פה באמת הרבה דברים לחשוב עליהם לפני שסולחים.
כן, בהחלט. בהחלט.
אוקיי. אבל אם נלך עכשיו הפוך על הנקמה והטינה ונלך על הדברים הטובים.
למה כן כדאי לסלוח? למה כן? למה כן כדאי לסלוח? אחד הדברים זה קודם כל מבחינה בריאותית. הסליחה בעצם מאפשרת לנו פחות להיות עם התקפי חרדה. יש מחקרים שלמים כמה הסליחה היא עוזרת מבחינה בריאותית, ואנחנו יכולים לישון יותר טוב בלילה. פחות סטרס, פחות לחצים, מפחיתה כעסים. יש מחקרים אפילו שמעידים על ירידה בקולסטרול, פחות מחלות וכולי. אז לגמרי יש באמת הרבה השפעה בריאותית שאנחנו סולחים. הרבה פעמים אנשים שאני פוגשת, הכאב הרגשי הופך להיות כאב פיזי, כאב פסיכוסומטי.
וואו, ממש.
כן.
אני מכירה הרבה אנשים כאלה שמושפעים המון.
נכון, שהם חוו איזה פגיעה, אובדן, פרידה, משבר, וזה השפיע, זה השפיע גופנית, ממש ברמת חולי. שזה עצוב, זה מאוד קשה, ואת יודעת, אני יודעת על אנשים שזה יכול להיות גם 15 שנה אחורה, שהם סוחבים משהו והם לא משחררים, אז אני אומרת, מבחינה בריאותית זה לגמרי ככה מאוד מאוד משפיע, וחשוב לנו לשמור על עצמנו, כי זה החיים שלנו. הנקודה השנייה, למה כן כדאי לסלוח מבחינה חברתית?
אוקיי, איך מבחינה חברתית כדאי?
כי ברגע שאנחנו סולחים, אנחנו יותר כלילים, אנחנו יותר חברותיים, יותר קל לנו לפתח יחסים, אנחנו רואים את האנשים בגובה העיניים, בחמלה, כמו שאת אמרת, אני לא ישר שופטת, אני מסתכלת, אני אוהבת, אני יכולה להכיל כל אחד ואחת, אני פחות ביקורתית, אני פחות נוקשה, זאת אומרת, יש משהו ביחסי אנוש שלנו שהוא הרבה הרבה יותר זורם, והרבה יותר נקי, והרבה יותר חברותי, אם אנחנו באמת בגישה סלחנית בחיים שלנו, בכלל בכל מיני מקרים כאלה.
כן.
רגשית. מבחינה רגשית, למה כדאי לנו לסלוח? כשאנחנו לא סולחים, אז יש לנו הרבה כעסים, ויש לנו הרבה, ודיברנו על נקמה, ועל טינה, ועל אשמה, ועל בושה, והרבה מאוד רגשות כאלה שמורידים אותנו למטה, שמעכבים אותנו. וברגע שאנחנו סולחים, פתאום משהו מתנקה. פתאום, עכשיו זה לא נעלם, אבל העוצמות שלהם הרבה פחות. וכשאנחנו מורידים את העוצמות, אז פתאום אנחנו רואים דברים, יש בהירות. את יודעת, אנשים שלא סולחים, אז הרבה פעמים יש תקיעות בחיים.
וואו, ממש, כן.
וכשאנחנו סולחים, אנחנו בעצם משחררים איזה פקק כזה, תחשבי שזה כמו בקבוק כזה, שהוא כולו כולו מלא 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 עד אפס מקום, אין אפילו טיפה אחת שאפשר עוד להוסיף, זה מה שקורה שאנחנו לא סולחים. וכשאנחנו סולחים, פתאום, אנחנו מרוקנים, ופתאום יש דברים שיכולים להיכנס לחיים שלנו. עכשיו, הדברים האלה היו, הזדמנויות תמיד יש בחיים, רק שאנחנו לא מצליחים לראות אותם.
וואו, יש כל כך הרבה אנשים שלא רואים את ההזדמנויות מול הפרצוף שלהם.
וזה הרבה פעמים, דרך אגב, יושב על שאריות של כעס, של אשמה, של כאב, שאנחנו לא משחררים, ואנחנו, אין מקום, אין מקום בחיים להכיל עוד משהו וכולי.
אז לפנות מקום.
לפנות
בעצם,
מקום, כן.
הסליחה הזאת היא בעצם מאפשרת לנו לפנות מקום לדברים חדשים.
בדיוק, וטובים, לגמרי. וטובים.
שמחים.
ואני חושבת שזה גם נותן לנו מוטיבציה ותשוקה לעשות ולהגשים, במקום להתקרבן ולהישאר כל היום במיטה עם הפוך על הראש, ולהגיד כמה אני מסכן וכמה פגעו בי ועשו לי ואכלו לי ושתו לי. וההפך שלו זה באמת לקבל פתאום את ההרגשה הזאת שאני חי בחיים ולא חי לצד החיים. שזה, אני חושבת שנקודה מאוד מאוד חשובה, פתאום להרגיש שאני יכול לחיות, שמגיע לי לחיות. וזה נותן לי באמת הרבה בהירות והרבה מוטיבציה והרבה תשוקה ומקום שאני מגשים את עצמי, קדימה. עכשיו, אני חושבת הנה יש פה שאלה של ליאל בן סימון. אם אני סולח למישהו והוא ממשיך לפגוע בי, האם כדאי לי לסלוח לו?
וואי, איזה שאלה טובה זו.
לגמרי.
ממש.
אז בדיוק, ליאל, בדיוק עכשיו זה הנקודה הבאה. למה חשוב לסלוח? למה כן כדאי לסלוח? עכשיו תראו, זה שינוי גישה. זה כמו שעכשיו למשל פתאום, נגיד אני נכנסים לתהליך של דיאטה, ופתאום אני אוהבת ירקות. אני מסוגלת לאהוב ירקות, או אני מסוגלת לקום כל בוקר ולהתחיל לעשות פעילות ספורטיבית, אבל לפני זה לא עשיתי. זאת אומרת, משהו בגישה אני משנה, בתפיסה שלנו. וזה באמת יכול לענות פה לשאלה, אם מישהו ממשיך לפגוע. הסליחה היא לעצמנו, בשבילי. ופה זה בכלל, כאילו, אני אומרת, הטריקי שדיברנו על זה, זה זה. כי ברגע שאנחנו מבינים שאם אנחנו סולחים, אנחנו מפרידים בין האדם למעשה. וזה לא אומר שאני נותן לו לגיטימציה, וזה לא אומר שאני מצדיק את מה שהוא עשה לי. זה לא אומר שאם אני סולח, זה אומר שאני מוותר או מקטין את עצמי.
לא, זה לא אומר, כאילו, אם מישהו, לא יודעת מה, פגע בי, ואני אומרת, אוקיי, אני סולחת לך. זה לא נותן לגיטימציה למעשים?
לא, כי אם את מבינה...
מבחינת הצד השני.
תראי, אבל זה בדיוק העניין. על מה את שמה את המצלמה? על החיים שלו או על החיים שלך? אם את מבינה כמה זה פוגע בך, וכמה זה תוקע בך, וכמה לא, זה לא מאפשר לך להתקדם, וכמה את אומללה, וכמה את כועסת ועצבנית, ואת יודעת, כל כך הרבה אנשים שאני פוגשת, הם באים עם התקפי זעם, על שטויות, על דברים קטנים. אומר לי, אני לא מבין. כל דבר מרגיז אותי. כל דבר אני מתעצבן. אני כל הזמן כועס. על מה אתה כועס? כן, על המצב, על הקורונה, על הזום, על המערכת הח... בואי, זה לא. זה הרבה הרבה מעבר. יש משהו, יש איזה טריגר שם שיושב, והוא כל פעם פוצע אותנו. ואם לא מטפלים בו ולא מעיפים אותו הצידה, אז אתה יודע, זה כמו מגדל ומגדל ומגדל כזה. אז יש פה מחיר. ואם אני מבינה שאני פוגעת בחיים שלי, ואני מעכבת אותם, ואני לא מאפשרת לי להגשים ולעשות דברים, אז יש פה בעיה. האם אני רוצה להסתכל על החיים שלו? מה הוא יגיד? איך הסביבה תגיד? וזה בדיוק המקום, כמה אנחנו מסתכלים על עצמנו ולוקחים אחריות על החיים שלנו. עכשיו, תשימו לב שבמילה סליחה מסתתרות האותיות לי. למד יוד. כי הסליחה היא לעצמנו. ולשאלתך, ליאל, אם אני סולח למישהו והוא ממשיך לפגוע בי, האם כדאי לסלוח לו? עכשיו, מה זה כדאי, לא כדאי? את יודעת, המילה כדאי הוא גם כן, הוא בעייתי פה.
כן, בגלל אנחנו פה של קבלת החלטות, וזה אז אם כדאי, אז...
אז העניין הוא שצריך להבין מה המחיר שאתה משלם, אם אתה תסלח או לא תסלח. ועוד נקודה, זה הרבה פעמים כשמישהו פוגע בנו, אנחנו יכולים לסלוח למעשה. לאדם, להשאיר אותו בצד. זאת אומרת, הוא לא חייב להמשיך ולהיות חלק מהחיים שלנו.
זו נקודה ממש חשובה.
נכון, ויותר מזה, גם אם הוא בחיים שלנו, זה לא יהיה כמו פעם. אז גם לשאלתך פה, זה להבין שאותו בן אדם, אם הוא ממשיך לפגוע, אז יכול להיות שצריך לשים אותו במשבצת אחרת בחיים שלך, כי הוא מפריע, כי הוא גוזל אנרגיה, כי משהו שם לא נכון. יש אנשים שבכלל מוציאים אותם מהחיים. דרך אגב, זה הסיבה שאפשר גם לעבור תהליך הסליחה מול אנשים שכבר לא בחיים ושנפטרו, כי הסליחה היא ביני לבין עצמי, כי אני סולח לעצמי על זה שאני פגעתי ועיכבתי והשמתי ועצרתי את החיים שלי, וכשאני סולח אני משחרר את הכאב לחופשי ואני פחות מתעכב. הנה שירון כותבת, כל כך נכון להתעכב על כעסים במקום על צמיחה, בזבוז זמן, נכון. זה כל כך נכון, רק שזה לא פשוט. זה לא פשוט כי זה סוג המשפטים האלה שאנחנו מבינים אותם פה בשכל, וצריך להעביר אותם, באמת, מבחינה רגשית, תמיד יש פה את הקונפליקט הזה.
זה כמו אני צריכה ללכת לעשות ספורט, אבל בין צריכה לעושה...
אבל יש פתרון, כי פה אפשר באמת להתאמן על זה ולתרגל פה את הדברים האלה, כי ברגע שאנחנו מבינים שלמעשה אנחנו 99% מהחיים שלנו מנועלים על ידי הרגשות. כל היום, הרי מה אנחנו מתעסקים? הוא העליב אותי, הוא אישים אותי, אני עצמנית, אני מתרגשת, אני שמחה. רוב היום אנחנו בעניינים האלה, אנחנו לא מתעסקים בדברים של שכל, של ראש, של דברים חומרים, כאילו כמה פעמים אנחנו מתעסקים באגודל שלנו, באצבע שלנו, במרפק. רק אם ממש כואב, אז אנחנו מתייחסים אליו בדיוק. אבל רוב החיים שלנו, רוב היום-יום, זה הרגשות שלנו. ואם אנחנו נבין שבעצם הדרך לנהל רגשות, זה דרך המחשבות. ופה זה התפיסה, ופה זה השינוי גישה. ופה זה המקום שצריך להבין מה המחיר. האם אני רוצה לסלוח? אם אני לא אסלח, מה המחיר שאני אשלם בחיים שלי? ואם אני כן אסלח, מה המחיר שאני אשלם בחיים שלי? וזה בדיוק העניין הזה. להסתכל על שני המקומות האלה.
אז זה בעצם להסתכל על הרגע הזה שבו פגעו בי, ואיכשהו לפרש אחרת את הסיטואציה.
וואו, את יודעת, זה בדיוק זה. יש מודל שהוא מאוד ידוע בפן הפסיכולוגי, שזה נקרא מודל אפרת לניהול רגשות, שהוא מורכב מאירוע, פרשנות, רגש ותגובה. ורוב האנשים מפספסים את הפרשנות.
נראה לי זה הכי חשוב, לא? בדיוק.
זאת אומרת, היה אירוע שהוא לא תלוי בי. קרה משהו. מישהו אמר מילה שפגעה בי. קרתה סיטואציה שהיא קבועה. אין לי מה לעשות. אני לא יכול להחזיר את הגלגל אחורה. ופה דרך אגב, אנשים מנסים להחזיר את העבר ולתקן אותו, וזה בלתי אפשרי. ומתווכחים עם המציאות.
ואז נוצר המצב הזה של הרומינציה הזאת, כן,
אני כועס עליו, בגללו אני עכשיו לא יכול לתפקד כל היום, הוא עשה לי, הוא העליב אותי, זה הוא, אוקיי? זה מבחינה רגשית, במקום לשאול את הוא עשה לי ולהאשים, אלא להסתכל על עצמנו ולקחת אחריות ולהגיד למעשה, איפה זה פוגש אותי? מה המקרה הזה מעיד עליי? איפה זה פגע בערך העצמי שלי? כי הרבה פעמים שמישהו פוגע בי, אז אין לנו הרי אפשרות להיכנס למוח שלו ולתקן ולשפר שם, אבל אני יכולה להסתכל על עצמי ולהגיד, רגע, השנייה זה פגע לי בביטחון העצמי, זה הקטין אותי, זה גרם לי פתאום לחשוב שאני ככה וככה. זאת אומרת, החשבון נפש והאחריות היא שלנו, לא כלפי אנשים אחרים. וכשאנחנו נותנים את הפרשנות, אז פה אפשר לעשות את זה בשני כיוונים, האם אני חכם או האם אני צודק. ולהסתכל ממש כך, אם אני רוצה להיות צודק, אז אני אחזיר לו, אז אני אגיד לו וכו', מה אני ארוויח מזה? פשוט תמיד להסתכל מה אני רוצה להשיג פה, מה המטרה, לאן אני רוצה להגיע, האם המחיר משתלם לי. לפעמים יגידו אנשים כן, וזה בסדר, כל עוד תעשו את זה במודעות, בהבנה, בידיעה מראש, שזה המחיר שאתם מוכנים לשלם, אז אין פה בעיה, אבל לא באוטומט. ולהיות חכם, אתה יודע, זה להיות, וזה נקודה שבאמת להשאיר את האגו בצד, ולנהוג בחוכמה כדי להשיג משהו.
כן. אז אני יכולה להגיד, שאלו אותי גם שאלות בפרטי, אבל זה הכל אותם שאלות כמו ששאלו מקודם. האם לאנשים כאלה וכאלה צריך לסלוח, אולי אנשים שיש להם איזושהי בעיה, אז בעצם זה לא באמת משנה, כי הסליחה היא לא... זה לא אליהם,
זה לנו,
זה בשבילנו, אז זה לא משנה בכלל. אז כל מי ששלח לי הודעות בפרטי כי התבייש, או משהו כזה. כי זה מדובר פה גם על דברים, כאילו על המקרים הכי גרועים שבעולם, נכון?
לגמרי.
כאילו גם אם חלילה מישהו עשה משהו, אפילו...
זה יכול להיות על הטרדות, זה יכול להיות על אונס, וזה יכול להיות על רצח, וזה יכול להיות באמת על מקרים מאוד מאוד גדולים. שוב, תשימו לב מה המחיר שאתם משלמים בחיים שלכם. ותפרידו את ה... מעשה מהאדם. ותבינו שהאדם הזה גם לא צריך להיות חלק מהחיים שלכם. הוא לא חייב להיות חלק מהחיים שלכם. וזה שאתם סולחים, זה לא אומר שנותנים לגיטימציה. אתם לא מצדיקים שום מעשה. אתם לא מקבלים את המעשה, אבל אתם כן מקבלים את העובדה שזה משפיע על החיים שלכם. וזה עושה משהו לחיים שלכם בסופו של דבר. אני חושבת שאחד הדברים הכי הכי כואבים לי לשמוע, זה שאנשים פתאום מתעוררים אחרי 20 שנה ואומרו, יו, איך פספסתי? את המתים המהלכים, שאת הולכת ואת לא חיה בעצם, כי את בעצם סוחבת.
כי הכל מסוכה, ומה שעשו, ומה שיהיה זה.
ממש ככה. עכשיו, כשמישהו פוגע בנו, אנחנו בעצם סוחבים שתי פגיעות. אחד, הוא פגע בי, ושתיים, אני פוגעת בעצמי.
כל הזמן, כל יום.
כל יום. וזה לופ, בדיוק, וזה לופ כזה ש... שוב, זה כמו כאילו שמו לנו עכשיו כיסוי עיניים, אנחנו לא רואים שום דבר, אין לנו מושג מה קורה, ואנחנו חיים, מנסים לחיות, קיים בבוקר, עושים את השגרה, חוזרים, טטטטט, כאילו אין פה. אבל לא מצליחים באמת לחיות את החיים. וזה כן, זה שוב, הכל עניין של מחיר, כי אני חושבת שמישהו פוגע בנו, זה עניין גם של עוצמות, זה עניין של מי פגע בי, קרבה ראשונה היא מאוד מאוד כואבת, היא מאוד לא פשוטה, שם באמת צריך הרבה הרבה לאבד, אני חושבת ששם גם עניין של טיימינג הוא מאוד מאוד נכון, מאוד חזק. זה לא, כמו שאמרנו קודם, זה לא שמישהו עכשיו אמר לי סליחה וזהו, עברתי הלאה. לא. יש שלושה שלבים, כשמישהו באמת רוצה לבקש סליחה, אז יש שלושה שלבים שהוא צריך לעבור.
אז רגע, לבקש סליחה או שאנחנו מדברים על לסלוח?
לבקש, נכון, אנחנו מדברים על לסלוח, נכון.
אנחנו מדברים על לסלוח, ובכוונה, כי אני חושב, אני באמת, את אמרת שזה באותה מידה קשה, אבל משום מה, זה מרגיש לי שיותר קשה לסלוח לבן אדם שפגע. כאילו, הצד הנפגע הוא הרבה יותר קשה לו, כי אולי לשים את האגו בצד ולבקש סליחה זה משהו ש... לא יודעת אולי בגלל שאין לי אגו, אני לא יודעת.
יש אנשים שאין להם את זה בכלל באוצר מילים, שהם לא יודעים להגיד את המילה הזאת. שזה קשה להם להוציא את זה ככה בצועתת, אנחנו אומרים את זה ביום-יום כל כך הרבה, הרי את המילה, סליחה, מה השעה, סליחה, פה זה הפודקאסט של רלי, וקבלו אותה, איפה אני, כן, אז כל הזמן יש לנו פה את המילה הזאת, אבל להגיד אותה בהקשר האמיתי, ולהסתכל בעיניים ובאמת להתכוון אליה, וואי, זה לא פשוט. את יודעת, יש, יש סיפור על סבא שפוגש את הנכד שלו, ואומר לו, אתה יודע, בתוך כל אחד, בתוך כל אדם, חיים שני זאבים. זאב אחד שכל הזמן עצבני וכועס ונוקם ונותר, והוא מלא 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 שנאה. והזאב השני זה זאב שמלא חמלה ואהבה, ויש לו גישה סלחנית, ויש לו חיוכים, והוא אוהב את העולם. והם כל הזמן במלחמה אחד עם השני. ואז הנכד שואל את הסבא ואומר לו, ומי מי הזאב שמנצח בסופו של דבר? והסבא אומר לו, זה שאתה מאכיל.
אוקיי, אז בואי ננסה להכיל את הכלבלב החמוד ולא את הזאב.
ושוב,
זה עם הפלאפ.
והכל עניין של בחירה, בסופו של דבר זה עניין של בחירה, ולהבין מה המחיר שאנחנו משלמים פה ומה המחיר שאנחנו משלמים כאן.
אז אני יודעת שזה על רגל אחת, אבל אולי בכל זאת,
כן.
תצליחי.
כן.
זה לא איזה משהו שביקשתי מראש, אז אני מקווה שזה יהיה אפשרי. עכשיו אני רוצה מאוד מאוד מאוד, אין, כועסת, חבל הזמן, מישהו פגע בי, מה עשו לי, כל החיים אני רק על זה, אבל הבנתי והשתכנעתי עכשיו שאולי באמת בא לי לסלוח. מאיפה אני מתחילה? מאיפה, איך? אני רוצה, הבנתי, יתרונות, חסרונות, יש פה באמת, אבל יאללה, אני מוותרת על הנקמה, מוותרת על הכל. איפה זה שלי? איפה? איך, איך מתחילים? איך?
צעד ראשון.
צעד ראשון.
צעד ראשון. איך, לבק... איך, איך לסלוח למי שפגע בי? תראי, אם, אם אותו בן אדם, יש אפשרות, או הוא בא וביקש ממך סליחה, זה הרבה יותר פשוט. אז פה באמת זה מצב הרבה יותר קל, כי הוא בא ופגע בי, והוא בא ואומר סליחה. אז כמובן, הוא צריך גם להוכיח שהוא לא יחזור על המעשה וכו'. אבל זה, זה, זה החלק הקל. מה קורה כשיש בן אדם שפגע בי, והוא לא אומר סליחה? והוא פצע אותי, והוא נעלם מהחיים שלי, או שהוא לא נעלם, הוא עדיין ממשיך בחייו, ואני עדיין פצועה, ואני עדיין כואבת. ופה זה באמת הרבה יותר מאתגר. ופה צריך לעבור, את יודעת, משהו שאנחנו צריכים לעבור עם עצמנו. ואחד הדברים שאני תמיד אוהבת להשתמש בהם, זה, זה לכתוב דברים. כי את רואה את הדברים מול העיניים. ואני חושבת שצעד ראשון זה באמת לפתח חמלה. ולהיכנס לנעלי אחר. וככה נגענו בזה קודם, ככה בכל מיני היבטים, אבל כמה שזה לא פשוט, לקחת פנס ולהאיר באלף את התכונות החיוביות של אותו אדם. ופשוט לכתוב אותם.
של האדם או של המעשה?
של האדם.
כי
מה זה תכונות טובות של המעשה?
זה לא תכונות בדיוק, אבל אולי הצד הטוב של למה שזה קרה.
את יודעת מה? כן, גם. זה נפלא מה שאת אומרת, כי מה למדתי מזה?
כן.
כי הרי מכל דבר יוצא משהו טוב.
נכון, תמיד, תמיד יש משהו.
אני יכולה להגיד לך שבאותו רגע אין לך מושג מה זה.
ברור.
ממש, באותו רגע את מקבלת, את רואה רק רע, את רואה רק שחור, קשה מאוד להוציא את הטוב, אם מישהו מצליח לעשות, נהדר. דרך אגב, לפני באמת עשור שהתחלתי ככה לחקור את הנושא של הסליחה ובדקתי מה קורה בעולם, אז גיליתי שבאפריקה, כשמישהו פוגע בנו, מה הם עושים? הם לוקחים את הבן אדם שפגע בי, לוקחים אותו למרכז הכפר, כולם מסביבו עושים מעגל, הוא עומד במרכז, ואת יודעת מה הם עושים? הם אומרים רק את התכונות הטובות שלו. וזה בדיוק, אני חושבת, הנקודה הראשונה, טיפה להוריד את העוצמות. כי זה כמו ווליום. כי אני עכשיו כל כך, כל כך כועסת אליו, עצבנית, ואני לא מסוגלת לסלוח לו. אז שנייה, בוא נבין שהבן אדם הזה, הוא לא ידע איך להתמודד עם הסיטואציה. הוא בא עם כלים, עם ערכים, עם מציאות כזו או אחרת. כמו שאת אמרת ש... לכי תדעי מה עבר עליו, מאיזה ילדות הוא הגיע,
כן.
איזה כלים, איזה קלפים הוא נולד בחיים, מי אני שאשפוט אותו. אז רגע, שנייה, בואו תגלו את החמלה. אני חושבת שזה הצעד הראשון, הבסיסי. קודם כל, קחו את הפנס, תאירו, תסתכלו מה יש בו, דברים טובים. וזה לא קל, כי באותו רגע אנחנו רואים רק שחור. אם אתם מצליחים, אז אנחנו לוקחים גם את ההצעה הנוספת, ומה המעשה גרם לי, עשה אותי, חיזק אותי. נכון, הוא גם מחליש אותי, אין ספק. אבל גם כשהוא מחליש, אני לומדת משהו על עצמי.
כן.
אני אתמול בדיוק פגשתי מישהי שגם כן חוותה פגיעות מאוד מאוד עמוקה, וכששאלתי אותה, ומה למדת על, על, על עצמך? ושוב, זה קרה לפני 10 שנים, ועדיין סוחבת את זה. ואומרת, גיליתי שאני מאוד מאוד חזקה. גיליתי שאני יכולה להיות עצמאית. גיליתי שאם אין אני לי, מי לי. וזה משהו שהכלי הזה, או התובנה הזאת, מאוד עזרה לה להתפתח ולהגיע למי שהיא היום.
מהמם, כן. מהמם. אני יכולה לתת טיפ כאילו להורים שבקהל.
כן.
כי אני חושבת שיותר קל לי לסלוח לאנשים. כאילו, אני מעבירה דברים ממש בכיף, אבל אני חושבת שזה בזכות אמא שלי.
כמעט.
אמא שלי תמיד, תמיד, תמיד הייתה אומרת לי, את יודעת, אנשים שעושים דברים רעים, או אני אומרת במרכאות, את יודעת, מתנהגים בצורה כזו או אחרת, אז היא תמיד הייתה אומרת לי, תזכרי, בן אדם שעושה רע, זה בן אדם שרע לו.
שרע לו, נכון.
וזה אוטומט, וזה כזה כל כך חקוק, כאילו, בתוך הזה, שלא משנה מי עכשיו בא, ואומר לי משהו, ועושה לי משהו, הדבר הראשון שעובר לי בראש, זה כזה, וואי, מסכן, כאילו, יואו, אני מרגישה את הכאב.
נכון, נכון, אדם פוגע זה אדם פגוע, נכון. ממש ככה. ואני אומרת שזה נקודה, מה זה חשובה? כי תבינו שאנשים לא עושים לנו דווקא. אני באמת באמת מאמינה, אני באופן אישי מאמינה שיצר האדם הוא לא רע מנעוריו.
אני גם חושבת.
אני חושבת שאנשים טובים במהותם. זה לא שאנשים קמו בבוקר ואמרו, היום אני רוצה לפגוע בזה ובזה. לא, אנשים טובים במהותם. אנשים באמת לא, לפעמים עושים דברים בלי לשים לב, עושים טעויות. אנחנו בני אדם, אנחנו לא רובוטים. זה באמת, וקורים דברים נוראים ונכון, זה לא תקין וזה לא קביל וזה לא ערכי וכו' וכו'. אבל תבינו שבאותו רגע, זו הדרך שלהם הייתה להתמודד עם המציאות. אין זה אומר שזה נכון, אין זה אומר שצריך לתת לזה לגיטימציה.
נכון.
אבל זה כן אומר שאפשר להסתכל על זה בעיניים חומלות, ולגלות חמלה.
ולהבין, בשבילנו בדיוק, טוב,
כי
בשבילנו
אנחנו, בדיוק, ולהבין שזה בשבילנו.
כן.
שזה רק בשבילנו.
אז כל ההורים שבקל, אם יש לכם ילדים והם נפגעו או משהו, אז פשוט תגידו להם, זה בדיוק מה שאמרתי לבן נכון. שלי, כשפגעו בו, העברתי את זה הלאה. עכשיו בירושה את הדבר הזה, והלוואי וכל ההורים ככה, לפחות גם אם להם קשה לבוא ולהגיד לילדים אם מישהו פגע בו, לא יאללה בוא נלך גיל לזה, תראה לו מה זה
אלא נחזיר לו.
תבין, ילד שפגע בך זה ילד שפשוט היה לו רע, ממש היה לו רע. זה מדהים, כן, נורא את הילד של איך הוא מתנהג עכשיו עם חברים שלו, זה מדהים.
איזה יופי, וואו, כי יותר מבין אותם.
וואי, הוא ממש,
כי הוא מבין שזה יושב על משהו. דרך אגב, זה כל כך חשוב, את יודעת, כי הרבה פעמים אנחנו כועסים, ועם ילדים זה כל כך בא לידי ביטוי שילד עושה לנו דווקא. נגיד סתם, לא מכין שיעורים, לא בא לו עכשיו להיכנס לזום, לא בא לו עכשיו דווקא עושה. במקום לכעוס עליו, להבין שיש פה מצוקה, שיש פה זה עניין, שיש סיבה לזה, אז רגע, שנייה, תעצרו פה.
אני אוהבת את איך ששרון כהן אומר את זה, את מכירה אותו?
לא.
שרון כהן אומרת, ישר לעשות לו לייק עם זה, הוא חבל על הזמן, הוא אומר, הם לא עושים את זה נגדנו, הם עושים באדם.
נכון.
לגמרי. זה לא נגדנו.
דרך אגב, זה בדיוק העניין שיש דברים שתלויים בכם ויש דברים שלא תלויים בכם. אז מה שלא תלוי בכם, בואו, תשחררו, אין לנו. דרך אגב, זה סליחה. להבין שמה שתלוי בי אני לוקח ומשפיע, ומה שלא תלוי בי, תשחררו. אי אפשר לתקן את העבר, אי אפשר להחזיר אחור את הגלגל. אנחנו רק צריכים להסתכל קדימה כדי לחיות.
כן, כמה כבר נשאר לנו?
מי יודע?
ואם כבר מדברים על כמה נשאר, תראי, אנחנו צריכים ממש לסיים.
איך תמיד ככה, משהו.
איי, איי, חדי, תגידי.
כן.
אז מילות סיכום, כן. אני תמיד עושה איזשהו כזה רץ על היתרונות והחסרונות, ועל כל הלמה לא ולמה כן. אז מהר, מהר, מהר אמרנו כזה, אוקיי, למה לא? אז אומר שאנחנו צריכים לוותר על הרבה רגשות שלנו, כן? ועל הרבה דברים, הרבה תחושות. התחושת אי צדק הזאת, אנחנו נצטרך לוותר עליה. אנחנו איפשהו נמצאים במקום של הקורבן וזה נעים, גם על זה אנחנו נצטרך לוותר.
נכון.
איפשהו, גם על העמדת עליונות. כי זה הרבה דברים ביחד שהם כאילו שונים, אבל הם לא.
נכון.
אז גם העליונות. כל הפחד הזה של אם אני סולח, זה כנראה יגרום לי אולי להיפגע שוב, או משהו כזה.
הפחד להיפגע, נכון.
הפחד להיפגע, אנחנו מבטרים פה על הנקמה, ועל התינה, ועל כל הדברים הטובים האלה, כן?
משהו, משהו.
משהו, משהו. אני כן יכולה להבין פה כמה דברים, כאילו אולי על הנקמה ותינה, כאילו זה לא משהו שבאופן אישי קוסם לי, אבל הפחד להיפגע שוב, זה באמת משהו שהוא...
אין שחור ולבן, יש תמיד באמצע, אין ספק, נכון.
אבל למה כן?
למה כן?
למה כן? אז אמרנו שבריאותית קודם כל. נכון. וואו, יש כל כך הרבה כאלה שזה פשוט משפיע עליהם בריאותית. אני בטוחה שאת מעבירה אנשים תהליכים שכואב להם כל מיני דברים לגמרי. לא קשורים במרכאות, לא קשורים.
נכון, כאבים גופניים.
ופתאום דברים משתחררים. השינה תהיה טובה, פחות סטרס, ברמה החברתית אנחנו נהיה יותר פתוחים לקבל אחרים ונהיה שמחים עם עצמנו וגם רגשית בינינו לבין עצמנו ובכלל אנחנו נצא מכל התקיעות שלנו בחיים אם נלמד לסלוח ותהיה לנו עוד פעם את המוטיבציה הזאת לבוא ולהגשים את עצמנו, יהיה לנו עוד קצת מקום להכיל את כל הדברים האלה, ובסופו של יום צריך לזכור שהסליחה היא בשבילנו, קודם כל. ושאנחנו גם לא חייבים לשמור את האנשים האלה שעשו לנו רע בחיים שלנו.
נכון, ממש ככה.
ואני חושבת שזה מאוד עוזר.
כן, כן.
אולי להתחיל לפחות את התהליך הזה.
לגמרי, ולגלות חמלה. ולגלות חמלה. להיכנס לנעלי אחר ו... לנסות כל פעם קצת יותר. ממש בפנס קטן, זה קשה, זה פנס. את יודעת, להעיר ככה בכוח, באלף, ולהעיר את עצמנו, את יודעת, להתעורר, לפתוח את העיניים ולראות מה יש לנו. כי זה בסופו של דבר, זה בחירה. זה בחירה ולראות מה המחיר, מה המחיר לפה ומה המחיר לשם.
אני ממש סקרנית לשמוע מה אתם החלטתם בעקבות כל מה ששמעתם כאן היום, לסלוח, לא לסלוח. נראה. חדי, איפה אנחנו יכולים למצוא אותך?
לרשום בגוגל חדי חזן, וגם בפייסבוק, ובפודקאסט, סליחה יומיומית, ביוטיוב, וכל ערוצי הפודקאסט. וכן, אני כותבת הרבה, אני מפרסמת כל יום שישי סיפור לשבת, עם תובנה, עם נקודה למחשבה שקשורה לחיים באמת. ומשדרת כאן, כל יום רביעי בשעה 10, ככה באמת... מגוון של נושאים ככה שקשורים באמת לחיים שלנו.
אז מי שרוצה להעמיק בתחום הזה ולהבין אולי איך הוא יותר...
כן, אז פשוט לרשום חדי חזן.
כן, זהו. אתם יודעים איפה אפשר ללמוד לסלוח.
כן.
ולבקש סליחה.
כן, אצלכם. קודם כל אצלכם.
קודם אצלנו. וואו, חדי, תודה רבה רבה רבה.
תודה לך.
איזה כיף.
זה כיף, זה כיף.
זה היה לי כל כך נעים. סליחה כל כך נעים, באמת. כזה, גם הקול שלך מרגיע.
וזה חשוב, כי זה בריאות, בסוף זה אנחנו, זה החיים שלנו. כן, כן.
לגמרי. חברות וחברים, מאזינות, מאזינים, סליחה שאנחנו צריכים...
לסיים.
אבל אין מה לעשות, אנחנו נתראה בשבוע הבא בעוד תוכנית של קבלו אותה. פודקאסט על קבלת החלטות, ואם אתם מתלבטים ומתלבטות עדיין, נוכל לשבת על זה ביחד, לתהות על הדברים, לבדוק את כל השיקולים שצריך לקחת בחשבון, לא משנה באיזה התלבטות, מוזמנים לכתוב לי, ושיהיה לכם אחלה, אחלה, אחלה סוף שבוע.
תודה רלי, תודה. ביי, להתראות.
ביי.
אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. קבלו אותה. תוכנית על קבלת החלטות והתלבטויות מורכבות בהגשת רלי בריל ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון.